בעוד נקודה של הגינה, זה לא בנוי על השיר הקודם, ואחרי זה ניגע בספיחים, ואז בקדושת שביעית בפועל במדבר. כמה דגשים לבעלי הגינות פה, או בכללי. דבר ראשון, רק הפרי מופקר, לא הגינה או העצים. כלומר, אתה יכול למנוע מאנשים עכשיו לעשות לך דברים בתוך הגינה, או בדבר משהו כזה, בנדרים זה גם לעניין מודר הנאה וכו', אבל בדרך כלל פחות מצוי. אסור לגדור, זה מה שנקרא שמור, המושג שמור, זה כאשר בן אדם סגר את החצר שלו על מנת שלא ייכנסו אנשים, וזה איסור, אבל מצד שני אתה יכול כן לגדר, וכמובן למנוע אנשים שיכנסו סתם, ומותר גם לגדר, מותר לסגור את השער ולכתוב שאפשר, ולהשאיר שלט, אפשר לבוא בשעות אלו ואלו ולקח את המפתח. כלומר, זה שאני מפקיר, זה לא מפקיע את הבעלות שלי, נקרא לזה ככה, על כל השטח שלי. ולכן, אנחנו כן יכולים לגדור ואפילו להוסיף שלט שתבוא רק בין 4 ל-6, אל תפריעו לי בשער היום, אין בזה שום איסור. הרב זצ"ל, על פי הרייבד, אומר שחובה על מי שבא לקחת, חובה לבקש רשות בכל מצב. אלא אם כן, הוא כתב שלט ברור, תיקחו חופשי, אבל כאילו כעיקרון אתה צריך לבקש רשות מבעל הבית, כי נפסק שאוכלים פירות שביעית בטובה ושלא בטובה, הכוונה הפירוש לפי מה שהם מבינים שצריך לבקש. בפועל, במציאות מי שלא שומר שמיטה, אז ברור, אם לא, זה ממש חילול השם, ולבוא ולהגיד, טוב, זה מופקר, אז זה קצת לא רלוונטי.
אם הוא שומר שמיטה, אבל הוא
מתעקש? אם הוא מתעקש שלא, אז הוא עובר על איסור. אמרתי, זה בפועל לא... אם הוא יסכים לך, יסכים לך.
אם הוא שומר שמיטה בקדשת, כאילו, הוא עובד
את העץ. כן, הפירות עצמו מופקרים, לא משנה.
צריך את
ההסכמה
שלו או לא?
צריך את ההסכמה שלו. חוץ מלבד מה שכתוב פה, צריך הסכמה של הבעלים. בסדר, ככה.
זה לא מופקר כאילו
בעצם זה ששמיטה? לא. כאילו זה מופקר מצד שזה... אבל הלקיחה עצמה, הלקיטה עצמה, הטיפה עצמה צריכה להיות באישורו. כהערה נעיר, נגענו בשמור, זה המושג שמור, המושג נאבד זה... כמו שציינו הרגע, לעשות פעולה בעץ, לעשות פעולה בעץ, לעשות פעולה בפרי או משהו כזה, בשניהם אנחנו מקלים בדיעבד. כלומר, גם אם יש לנו משהו שאנחנו יודעים ששברו אותו, או משהו שהעמדו אותו, אין בעיה לאכול את התוצרת הזאת, זה לא איזה מעשה שבת או משהו בסגנון. יש לזה הרבה נפקמינה בעצם, מבחינת החששות שלנו. עוד שנייה נגיע לספיחים ואז נראה תמונה קצת יותר מלאה. אז זה באופן כללי על המדינה. עוד נקודה של הפירות, אנחנו ניגע בזה עוד קצת היום, כאילו בהמשך, אבל מבחינת העץ, לא במטבח בבית, אז אסור להפסיד, אם יש, אתה צריך לקצוץ ענף שעליו פירות קטנים, אתה בעצם מאבד את הפירות האלה, אז תחכה קצת עד שהם יגדלו, כמובן, כמו שדיברנו, לא סתם קוצצים ענפים, ו... לא צריך לדאוג עכשיו, לא צריך ללקט את הכל, גם אם נשאר על העץ, הכל בסדר, בני אדם לא צריך להשתגע, גם בעלי חיים אוכלים מהם, שזה לכאורה זה בעיה, כי זה מאכל אדם, וכאשר בימה אוכלת מאכל אדם זה כאילו מוריד את הקדושה, אז לא צריך למנוע אותה. נגיע היום, להאכלת בעלי חיים, נגיע לזה בהמשך. עכשיו סוגיה של ספיחים, מתומצתת מאוד. ספיחים בכללי, אומר הרמב״ם, גם לגבי השביעית, גם לגבי השנה השמינית, זה כל דבר שמוציאה הארץ. כלומר, יש לנו בתוך איסור ספיחים שני דברים. א', משהו שנזרע בשביעית עצמה, כן? משהו שנזרע בשביעית עצמה, באיסור. נזרע באיסור, הוא אסור, משום, אסור באכילה משום ספיחים. דבר שני, זה כל מה... אני אומר את ההלכה הסופית פה, שמופיע פה ברב שמשון בשץ, שכל מה שנבט בתוך השביעית, כלומר, כל עוד הנביטה הייתה לפני השביעית, אין בזה איסור ספיחי. מה שנבט לאחר מכן, ולכן הפקמין, מי שיזרע זרעים בערב ראש השנה, וזה יתחיל לנבוט רק בתוך ראש השנה, אסור באכילה. ספיחין אסור באכילה, אנחנו גם לא מקילים בזה. זה מחלוקת אם זה דאורייתא דרבנן, רוב השיטות זה דרבנן, אנחנו לא מקילים בזה בדיעבד. כן? זה ממש איסור יחסית שנשאר בחומרתו, ואכן בעצם אנחנו צריכים שהשיח ינבוט לפניכת. החזון איש מאוד יקל בזה, שאפילו אם רק חלק מהשדה, יש לך עכשיו שדה או גינה שזרעת ביחד וחלק נבט, הוא יקל בזה למעשה בכמה מקומות, או כמה עוזייה נביטה בכמה מקומות, אז על סמך זה הוא יתיר את כל השדה. זה ממש כולה של החזון איש, שלכאורה בפשטות צריך שכל דבר ינבוט. הוא הסביר שם, זה היה או בנתיבה או בחפץ חיים, לא זוכר. הוא הסביר, הוא אמר, לא, זה בגלל שלא היה, לא השקו אותו מספיק או משהו כזה, והסמך זה, הוא יקל. כנ"ל, האיסור הזה קיים גם בשנה השמינית, גם קיים, ולכן בעצם לא הבאתי את פלוח, יש לוחות קדושת שביעית, הם מציינים בעצם את הזמן שבו אנחנו חוששים לספיחית, מהשנה השביעית עד לשנה השמינית בעצם. כלומר, לדוגמה, ירקות, זה יהיה ממש מתחילה משבוע הבא כבר, או בירקות, ואז זה יהיה עד תחילת השנה השמינית, כמה שבועות אחרי זה, בזמן שבו אנחנו כבר מעריכים שיש ירק חדש מהשנה השמינית, שזרו אותו בשמינית, נבט ונקטף בשמינית. לכן זה בעצם יוצא פחות או יותר עוד השנה של השביעית, עד כמה שבועות אחרי תחילת השמינית. זה איסור ספיחי. איסור ספיחי, צודק, איסור ספיחי הוא רק בירקות, זה לא ציינתי, קריטי באמת, רק בירקות. רק בירקות. החשש, יש מחלוקת על מה החשש. האם החשש, לפי לשון הרמב״ם, זה אנחנו חוששים שיש עוברי עבירה. הם יבואו ויזרעו בשביעית ויגידו לו, זרענו את זה בשישית וזה נבט עכשיו, ולכן הכלילו את זה. יש קצת מחלוקת האם זה ההסתכלות, חלק אמרו שדווקא זה הפוך. קודם כל גזרו על מה שעלה מאליו, ואז על הדרך הכניסו גם את מה שזרו בתוך השביעית. כי מלכתחילה אין מה לגזור על עוברי עבירה שזורים בשביעית, אבל למעשה אני אומר, זה אותה נקודה, ולכן זה גם נזרע, גם מה שעלה מאליו, גם מה שעלה באליו, יהיה אסור באכילה. צריך לציין פה שיש כמה מקומות שאין בהם איסור ספיחין והם נפקמין הגדולה. אז א', נגענו בפירות. דבר שני, ירקות רב שנתיים.
רגע.
ירקות רב שנתיים, כמו בננות, ננה, אננס, ארטישוק ועוד כל מיני דברים כאלה, אין בהם איסור ספיחין. אבל אנחנו מדברים רק על כמובן שהם נבטו מלכתחילה. כלומר, בגלל שזה עץ מתחדש, אני לא עכשיו צריך לדאוג שכל מה שיצא לי בשביעית נבט לפני כן. אבל המקורי של השיח, נקרא לזה ככה, הוא צריך לנבוט לפני השביעית. זה בירקות רב שנתיים.
שתים שנענה עכשיו, היום
ושוטר לכבל אדמה. היום וכל עד שלוש עד תפרב באלול זה בסדר.
לא, אבל הוא לא רואה לביטה.
הוא מה לא?
לא רואה לביטה,
אמרת השנה. השתיל?
אם זה שתיל,
אם כבר... לא, א', לא.
אם הוא קורא
באדמה,
זה בסדר?
אני צריך לנבוד
בשישית כדי שאני
אקצת לשנה בצוסית. אוקיי.
אם אני
שותר את
עכשיו...
בתור הציץ?
מה זה?
לא, בתור זה, השלושה ימים זה כבר בדרך כלל...
חזקה,
ואין
לנו
דרך כלל,
כן,
בדרך כלל, כן.
זה גם
קורה, נכון? מה? שאנחנו צריכים ממש לראות את ה...
הפוך,
זאת אומרת
שאני
חזקה
שהוא
מודד את ה... לא, סליחה, סליחה. רגע? לא, לא. לא, השלושה ימים זה רק לעניין הקליטה, כן, אני צריך לראות את הנביטה, יכול להיות, אבל...
אם אני
חושבתי,
אם אני בחוץ, זה כאילו,
כדי לה, נביטה כבר קרה. כן, נביטה כבר קרה קודם, זה המשיך, והוא מוסיף, כן.
איך אני יכול לדעת איפה זה תהיה נביטה?
אתה רואה?
לא, אני זורע, אני לא יכול
לדעת איפה זה נביטה. אז אתה צריך לראות שבראש השנה כבר זה נבט.
אם זה לא נבט.
אם זה לא נבט, אז זה איסור ספיחים ואסור לאכול. עכשיו עוד שני הזה, עוד שני הנקודות.
מה
ההבדל
בין הירקות מבחינת הרב שנתי? אנחנו לא באמת חיים בתקופה שיש
תופעל את המתכון והלבנייה, אתה יכול לזה כל השני, כאילו, שם שיטות שאתה יכול לגדל את זה כל השני. מה ההבדל בין זה לאננס ונענה?
רגע. לא, כי הנקודה שלהם זה בשונה מירק רגיל, גם העגבניה שאתה יכול לגדל לצורך כל השנה, אתה לא יכול לגדל את אותו שיח עגבניה, אתה לא יכול לגדל לכמה שנים. וזה אתה יכול לזרוע לפני כן, לכן אין בעצם את החשש של האיסור. עוד נקודה, יבול נוכריהם וזה איסור ספיחין, ושדה בור, שדה הפקר. בשדה בור, כלומר שלא זרו בה, זה על המילה, או שדה הפקר שאני רואה או משהו כזה, אין בזה איסור ספיחין. אפילו אם זה נוות, אחר כך אין בזה איסור ספיחין, אין בעיה לאכול את זה. וגם גידולים בתוך בית אין בזה ספיחין. ומה קורה, עכשיו אנחנו נגיע בפרחים. כשנגיע לפרחים, אז תזכרו שבריח, בפרחים עם ריח אנחנו מחמירים, אבל בשאר לא. צמחים, צמחי נוי, אין איסור ספיחים פרחים ללא ריח. יש הסוברים שיש איסור ספיחים בפרחים ריחניים, אנחנו נגיע עכשיו, כי בעצם אין קדושת שביעית במשהו שהוא לא פרח ריחני. זה נקודה אחת, עכשיו זה במטבח. ונסגור את הסיפור של הפרחים, כמו שהבטחתי, ואת זה, אז אני אעלה. מאוד מאוד מתומצת, מתומצת את המצגת הזאת. דבר ראשון, זה חל על מה שהוצר בדין, על ירקות פרות מהגינה שלנו כמובן, והיתר המחירה, יש המחמירים שקוראים לו הרב אברהם יצחק מקוק. הקדושה חלה על ירקות, פירות, פרחים ותבואה. מה בדיוק, ממתי אנחנו מגדירים את הקדושה, מכילים את הקדושה, אז בואו נראה את השלבים שלנו, יש לנו בעצם שלב לכל דבר. הכלל שלי, אני צריך שהשלב המשמעותי בגידול יתרחש במהלך שנת השמיטה. ולכן, שירו חכמים והסבירו, השלב המשמעותי בירקות זה הלקיטה. מה הסברה שהשלב המשמעותי בירקות זה הלקיטה? ירק ככל שאתה מוסיף לו מים, כלומר, אם עכשיו כתבתי למלפפון, הוא יהיה בגודל מסוים, אם הייתי מחכה עוד שבוע נוסף ומשקיע אותו עוד, הוא היה בגודל אחר. כלומר, בעצם כל השקיה שלי, כל פעולה הזה, בעצם מטיבה לירק. בעצם, לכן, נקיטה, עצם הלקיטה היא בעצם השלב המשמעותי בירק. לעומת זאת, בעצים זה לאו דווקא יהיה ככה, ובפירות יש לנו מחלוקת בין הרמב״ם, שהוא אומר חנתה, ומזהים את זה עם שליש גידול הפרי, לבין נפילת הפרח, שזה לא אותו שלב, שנפילת הפרח זה שער הראשונים, ככה הם שיערו, הסבירו את השלב בפירות. אנחנו למעשה מחמירים לשני הצדדים, כלומר, לחומרה גם בשנה השביעית וגם בשנה השמינית. לדוגמה, אם עכשיו, קודם כל, ייפול לי פרח, עכשיו נפל לי פרח, השבוע הזה נפל לי פרח, ו... החנתה שלו תהיה בתוך השביעית, אני מסתכל עליו כקדושת שביעית, למרות שלשאר הראשונים, לכאורה, זה לא היה. אותו דבר גם בשנה השמינית, אם נפל לי הפרח בסוף השנה השביעית, והחנתה הייתה רק בשנה השמינית, אני מסתכל על זה כקדוש וקדושת שביעית. זה חומרה לשתי הצדדים. תבואה קטניות, זיתים, ענבים שהוקשו לזה, הם שליש גידול, מחלוקת מאוד גדולה איך משערים שליש גידול במקומות האלה. יש כאלה ששערו את זה בשמן, בכמות של שמן. זה קצת, בוא נגיד לך מי שישר זיתים לענבים שיסתכל, שיבדוק בשאלת רב או משהו כזה. אבל זה קצת שינוי, כלומר לפי הרמב״ם זה באמת כמעט אותו דבר, אבל טיפה שינוי. תבואה וקטניות, שליש גידול מהגידול הרגיל שלהם. אבל יש פסוק שמקיש את הזיתים והענבים לתבואה ולקטניות. זה על פי הסמך פסוק. אז בעצם, סליחה, אז מתי בעצם אנחנו נראה את זה בשווקים? לפי זה יהיה לנו קצת שינוי. כלומר, ירקות אנחנו נראה מתחילת שביעית, כבר משבוע הבא, לא יודע אם יספיקו, אבל בשבוע שהסרט של יום כיפור כבר יספיקו, אנחנו נראה את זה תחילת שביעית עד מספר חודשים לאחר השביעית. תלוי במה, תלוי באיזה מין, עוד רגע. אבל בסך הכולל זה יכול להגיע למספר חודשים אפילו. תפוח אדמה נשמר לו זמן, לדוגמה, שוב וכל מיני דברים. פירות, אני שוב, זה משורר כמובן, זה אמצע שביעית, עד סוף שמינית, כי אנחנו צריכים שהכנתה, סלש לפילת הפרי, הפרח, יהיו בתוך מראש השנה, ותבואה בדרך כלל בסוף שביעית עד סוף שמינית. לקראת השמיטה יופצו לוחות קדושת שביעית המפרטות את התאריכים המדויקים של כל מין ומין, מאיזה תאריך הוא עד איזה תאריך הוא. סוף התאריך אנחנו מגיעים לביאור פירות שביעית, שלא ניגע בזה כרגע, אבל כעיקרון מי שנשאר לו פירות קדושים קדושת שביעית בתאריך הסופי שלהם צריך לבאר אותם. לשיטת הרמב״ם זה לשרוף אותם, לשיטת הרמב״ן וכך הלכה חוץ מהתימנים זה להפקיד. ובלוחות האלה, לכן התחלנו מהספיחין, בלוחות האלה מציינים גם את הספיחין. בדרך כלל זה יצא חופף, אבל לא תמיד. לכן צריך להסתכל כל מין, האם יש בו ספיחין, זה רק ירקות כמובן ספיחין, ועל התאריכים שלו. בדרך כלל זה חופף אבל לקדושת השביעית ולזמן הביאור. אז בעצם תחילת השנה, כמעט עד אמצע השנה, אנחנו בעצם רק ירקות על קדושים, קדושת שביעית. לא פירות, לא שאר הדברים. מה אנחנו עושים איתם? הכללים שלנו זה א', לאכול, ב', בקדושה. ולכן אסור לי לגרום הפסד, אסור לי להשתמש בהם לכביסה, אשריה, רפואה, להכין תרופות בצמחים שקדושים קדושת שביעית. בעייתי. לחבס עם לימון, לשחות לימון על איזה כתב או משהו בסגנון, גם בעייתי. יש יוצא דופן שמותר להדיק נרות בשמן שביעית וגם מותר לצבוע.
בעייתי
לרפואה? זה בעצם לא השתמשת בזה למאכל. זה לא נקרא מאכל, זה הורדת ברמה כאילו. זה כי מה שקרה, אתה הופך את זה לרפואה, אז עכשיו במקום שזה יהיה רלוונטי לכולם, זה רלוונטי רק לחולה.
אבל בלי הגרון, אני אוכל לימון.
לא, זה לא, אני מתכוון לעשות איזה מרגחת, לעשות איזה משהו כזה.
אבל להגיד קפסולות של דברים שהם כאילו קשורים בשביל, זה יכול להיות גם לשנה, שנתיים אחרי.
נכון. אתה מדבר על עד איזה תאריך, גם קופסאות שימורים וגם יין יכול להיות. יין, שתו פה יין שביעית עד לפני שנתיים, כן. יש לנו עוד דברים, אני אומר, הדברים שלא מעובדים, זה כמו שהצגתי בשקופית הקודמת. דברים מעובדים, קופסאות שימורים יכול להיות, ויין, בדרך כלל נמצא את זה יותר ביין מאשר קופסאות שימורים, בדרך כלל לא השתמשו במשהו קדוש מקדושת שביעית לקופסאות שימורים, אבל ביין זה יכול להיות מצוי.
כתוב,
כן.
יש לי איזה 10 ביטר שקשב על זה.
אז כן, אז הנה, סגרת. אז הנקודה, זה בעצם, אני רוצה שיהיה אחד מהכללים שלי, יש הרבה דינים, אבל אחד מהכללים זה שווה לכל אדם. ברגע שאני גם לוקח טלפון, בעצם שיניתי, אסור לסחור בהם, זה אוכל רק ליהודים ולא לנוכרים, אני צריך לא לאכול את זה בוסר, ולא לשנות מדרך האכילה הרגילה. אנחנו ניגע עכשיו מה זה שינוי מדרך האכילה הרגילה. מה שצריך להיות יושבת לנו בראש, שאנחנו צריכים לאכול את הפירות האלה, ולהתנהג מהם בקדושה, כלומר, לאכול אותם כמו שבני אדם אוכלים, כשהם שלים, ולא להפסיד אותם. עכשיו, מה קורה עם סחיטה וריסוק? האם זה משהו שהפסדתי את הפרי, שיניתי את הפרי, והאם זה בעייתי? אז יש לנו כלל, אומר אותה הרב קוק, ששינוי דבר בריאתו זה משהו שמשותף ללכות ברכות, ללכות תרומה, ללכות שמיטה וללכות מעשר שני, ומהם לומדים, בעצם אפשר להקיש מאחד על גבי השני, כל עוד יש לי סיבה מהותית שלא לעשות את ההיקש הזה. ולכן אם אנחנו נמצא הלכה שנמצאת בהלכות, רק בהלכות מעשר או רק בהלכות ברכות, אני יכול, אותו דין זה יהיה גם לדין השביעית. לכן אנחנו לוקחים עכשיו משנה בתרומות ואחרי זה הלכות ברכות, ומהם נלמד גם להלכות שביתה. אז המשנה בתרומות אומרת, לא משנים, לא עושים את מרים דבש, תפרים יין, תתבלית חומץ, שאר כל הפירות, אין משנין אותם בריאתם בתרומה עשר שני, אלא זיתים וענבים בלבד, כלומר מותר להכין שמן ומיץ ענבים. אומר השולחן ארוך, בהלכות ברכות, דבש הזב מהתמרים, מברך עליו שהכל. וכן על המשקים מלצים מכל מיני פירות, חוץ מזיתים וענבים, מברך שהכל. כלומר, מיץ תפוזים, בדקתו שהכל, כך פוסק השולחן ארוך. מציין שהציון שם, מחר היוצאת שם. ואותן פירות, שרוב אכילתן הוא על ידי סחיטה, דת הרשב"א דמברכין על ימי סחיטתן כמותן. כלומר, לפי הרשב"א, מיץ תפוזים, סחטת עכשיו, יש לך מיץ תפוזים, מברך עליו בורא פרי העץ. אבל לדעת הראש, בכל גרמי מברך שהכל, וכן סתה ממך בלקמן, בהמשך, עיין שם וכולי. נותן סברה, ואפשר דרק מטעם ספקה סתה מחי, דמברכת שהכל, ובדי יוצא. אחר כך מצאתי שכן כתב מאמר מודחי, נפקמיני על עניין דיעבד, עניין מי שברך בורא פרי העץ, יכול להיות שהוא לא צריך לחזור ולברך שהכל. אבל מה שיוצא בעצם, שלפי, אם אנחנו, לפי הרשב"א, שאומר שמברכים על הסחיטה אותו דבר, אז בעצם לקחתי תפוס קדוש בקדושת שביעית, סחטתי אותו, לא פגעתי בו. הכל אותו דבר, זה לא שינה אותו מבריאתו. אבל לפי הראש, אם לא היינו רואים את שער הציון, היינו אומרים, הוא אומר שכל דבר זה נקרא זהה באלמה, יש לו ביטוי שם זהה באלמה. אז בעצם אני, אם אני סוחט עכשיו מיץ, חוץ מזית וענב, אני בעצם משנה מבריאתו, בעצם זה הפסד, בעצם אסור בשביעית, אבל בגלל הסברה הזאת של המשנה ברורה, שהדין הזה הוא רק מדין ברכות, בעצם נראה שגם משיטת הראש זה לא מוגדר כשינוי באכילה, ויהיה מותר לסחוט. עכשיו, בסחיטה, אז הבאתם את ההלכה לחלוטין, אז החזון יש מתיר מיץ מין אשר רגיל להיסחט. אסור להכין מיץ המלפפונים בימינו, השימוש שנייה בסחיטה זה הרבה יותר ממה שקרה, שהיה פעם. פירות קשים היום גם מוגדרים כמין שרגיל להיסחט. זה כמעט כל מי כל מה שבן אדם ירצה לשתות כבר כבשו הליסטים. אז עיקר ההלכה, כמו שאמרנו, עיקר ההלכה היא באמת כמו הרשב"א, ולכן זה לא מוגדר כהפסד. ריסוק זה פחות שינוי מסחיטה, זה לא הופך אצל הנוזל, עדיין יש לנו גושים, ולכן ריסוק גס מותר בכל המינים. כל מה שאתה רוצה לרסק, אתה יכול לרסק, כי בסופו של דבר השם בריאתו עליו, כל עוד אתה רוצה, אתה אוכל את זה ככה, וזה לא סתם בשביל משחקים, אין בעיה. יש כאלה שהחמירו רק למה שרגיל, אבל זה חומר. ריסוק דק אבל, ממש הדק היטב, ממש בלנדר בחזק, כאילו, שזה לא שייק או משהו כזה, אז זה רק במין שרגיל בכך. לא לעשות ניסויים, מי שרוצה לעשות ניסויים בשייקים, שעשה את זה בשבוע הבא. בשבוע, כן, אז קרוב.
מה לא רגיל?
מה לא רגיל? בשייקים?
שייקים
על הפזון. תגיד.
יש כאלה שרקלים בזה. ברור ששרים בזה.
רגע, עכשיו, בוא נראה שנייה את ההגדרה. לא, בוא נראה את ההגדרה. נראה את ההגדרה עוד רגע. ריסוק לילדים, כל מה שנהוג אצלם. כלומר, גם אם מבוגרים לא אוכלים את הרקות האלה או משהו כזה, אפשר לילדים לרסק כרגיל. אז שתי הערות. דבר ראשון, השאלה שלך, מין שרגיל וככה זה צורת אכילה שנהוגה בחלק גדול מהציבור. זה ההגדרה. כלומר, לא צריך שזה רוב הציבור. מספיק שיש לי כמה טבעונים שהחליטו שככה עושים שייק, מצאת המתכון באינטרנט של שייק מלפפונים, זה אומר שמישהו נוהג אותו. כן, זה לא בן אדם יחיד, יש כבר קבוצה כזאת. זה כבר מוגדר מין שרגיל וכך, וממילא זה יהיה מותר. ודבר שנוסף, אם מישהו התבלבל, עשה אותו, התבשיל לא נאסר, כן? הביטוי שאז יצא שם, מי שאכל שום יבוא ויוכל, יחזור ויוכל שום, כלומר, התבשיל לא נאסר, ברור שלא לזרוק אותו, אפשר לאכול אותו, הוא כמובן קדוש בקדושת שביעית, אבל לא לבוא אותו, בואי טעיתי, בטעות ריסקתי את זה, לאכול את זה. זה לא...
אולי
בצל. ללחוץ שבת פה.
אולי בצל.
אולי מה? בצל? נגיד, כן, אז יש, בצד זה באמת, בסדר, אבל לא, אני מניח שיהיה, מניח שיש בן אדם יחשוב את הזירה, בסדר? אז אמרנו, סחיטה זה רק מין שרגיל ישחט, ריסוק, אם זה גס אז הכל מותר, ואם זה דק, אז רק מה שרגיל. האם מותר להפסיד פירות בגרמה? כי הכלל הבסיסי לאוכלה ולא להפסד. מותר לי בגרמה, מותר לי לזרוק שעריות לפח ושם זה יירקב, או שאני צריך, לגמור את הכל? אני, יש לי עכשיו, זה סיר מרק, אני מחויב להכניס אותו למקרר, או שמותר להשאיר אותו בחוץ למקרר או משהו כזה, והוא ייפסד, או אולי ייפסד. אפילו אם אני עושה את זה סתם על הדרך, אני צריך כאילו להיות, ברגע שזה קצת לחכות, ברגע שהשיג טיפה קר, אני כבר יכול להכניס את המקרר ישר להכניס, או שזה בסדר שהוא קצת בחוץ. נתינה לתינוק, האם מותר לי? כל זה נכנס בתוך שאלה, האם מותר להפסיד פירות בגרמה. הלכה סופית, הפסד שמתרחש מאליו מותר לכולם. יש לך מלפפון שעומד להירקב או משהו כזה, אתה לא צריך לכבוש אותו עכשיו כדי לבנוע את ההפסד. כבר זה הפסד, אתה לא עושה כלום, המלפפון הזה עכשיו יישאר פה בשולחן, יירקב מאליו, אתה לא מחויב למנוע את ההפסד שקורה. יותר מזה, גם הפסד שאתה גורם מותר. ולכן בעצם השאלות האלה, התשובה שלהם זה מותר או שלא צריך. כלומר, אני יכול לזרוק משהו לפח, עוד שנייה נראה את מה בדיוק הפח. ולמרות שאני יודע, אני בעצם מפסיד אותם, כלומר, אני גורם איזה הפסד מסוים, זה מותר. כל עוד ההפסד הוא לא בידיים, ברגע זה אני עכשיו הרסתי את הפרי, ולכן נתינת אוכל לתינוקות, למרות שאנחנו יודעים תינוקות ישחיתו, ילכלכו הכל, מותר לתת להם פירות שביעית, כל הרצפה תתמלא, זה לא עסק שלנו, אין בזה שום בעיה.
אתה נותן לו.
בזה, מה?
אתה נותן לו.
אני נותן לו משהו שראוי, ברגע שנתתי לו זה משהו ראוי. את כל ההפסד הוא זה שעשה. זה שונה אפילו קצת מלכות תרומה, אתה בעצם, אתה לא עשית כלום, נתת לו פרי שראוי למאכל, לא עשית שום דבר, הוא החליט לפרק את זה, בסדר, בעיה שלו, אין בזה בעייתיות, כמובן, מי שכבר בגיל, אז צריך לחנך אותו. אבל לא צריך לחשוש, לא צריך לקנות, לא יודע, בטטה מיבון נוכרי כדי לתת לתינוק, ממש אין שום צורך כזה.
אז זה בעצם רגע שיהיה לבח, כאילו...
נגיע עכשיו. שאריות מזון, הכלל הוא דבר אחד, שאריות משמעותיות, ואיך מגדירים את המשמעותיות וזה, לפי הרגילות בשאר השנים. כלומר, אם אני לא צריך ללקק צלחות, אני רגיל לשטוף ככה, זה שוטף כרגיל. כל מה שאנחנו מדברים מיחס לשאריות מזון, זה שאריות משמעותיות, זה חצי צלחת שנשארה לי, זה לא עכשיו איזה כמה פירורים, איזה כמה זה שאני כבר שוטף את זה. ולכן אמרנו ששטיפה כרגיל, לא צריך את כל הבטטה, זה להתחיל מרק במרק אטום, כן? לא צריך לקחת עכשיו לחם ולהתחיל לנגב אותו כדי שהצלחת תהיה מצוקצחת. ככה אתה שוטף בשנים הרגיל, בשל שש השנים האחרות, ככה אתה יכול גם לשטוף בשביעית. יש לך שאריות קצת יותר משמעותיות, שאתה בשנים האחרות הוצאת אותן לפח או משהו כזה, אז ככה אתה גם צריך לעשות בשביעית. שאתה צריך לזרוק, להוציא ולזרוק לפח, אני אגיע לפח עוד רגע, להוציא לפח ורק אחר כך לשטוף. שאריות זרוקות לפרי, אני אכלתי תפוח, מה אני עושה? אני צריך לאכול הכל. חתכתי אבטיח, אני צריך ממש לקלף עד השכבה הלבנה, או מה אני צריך לעשות? לאכול לפי דרכו כשאר השנים. בן אדם אוכל, מסיים את הגלין, נשאר גרעין של תפוח, יכול לזרוק את זה כרגיל לפח. לא צריך עכשיו לאכול גם את גרעיני התפוח, לא צריך ממש לכל דבר. כמובן, פה אני אכנס לשאריות משמעותיות. גם בן אדם שרגיל לאכול חצי תפוח בשאר השנים, ככה הוא זורק, אבל רוב בני האדם לא ככה אוכלים תפוח, ודרך כלל אוכלים יותר, זה כבר מוגדר כשאריות משמעותיות. כן, זה מה שרגילים, כן. זה מה שרגילים.
אוקיי,
היום הרבה יותר כיבטוח ולדורה,
שחוקים לבטח, נשארים כמעט כל השירים שצבא
אדומה,
זה כאילו זה
הרבה
יותר
מותרות שקורות,
אז זה כל כך מעניין אותם.
נכון, בסדר. אם אתה חותך, אתה מגלף את הקליפה, אתה לא צריך עכשיו לדקדק וממש להוריד. אם עכשיו חתכת הבטיח ככה היית זורק, אתה יכול לזרוק ככה בשנה הבאה. בסדר? יש כאלה בשאריות כאלה, שוב, זה שאלות של דבוקות. יש כאלה שהחמירו כן לדאוג בהם קדושה, אבל צריך איזה הנפקמינה, זה מה שקורה בקדושת שביעית, אולי את זה בכלל לא הקדמתי. הבעיה בקדושת שביעית זה שאנשים מפחדים ממנו. וכשרואים את הדינים, מבינים שהמציאות היא בעצם, כמו שאמרנו, לפי הרגילות בשאר השנים, הכל בסדר. ולכן אם לקחת מה קורה, בן אדם עכשיו לא מכיר את ההלכה הזאת, אז הוא לא רוצה לקחת תפוח איתו לטיול, כי אז אחרי זה הוא יסתבך בקדושת שביעית. אבל אם הוא רואה שהוא יכול לאכול ולזרוק את זה כרגיל, אז הוא לוקח תפוח, וכאילו, וכולי וכולי וכולי, צריך מאוד מאוד לזכור את זה. בסדר? שאריות נוזליות שנשפכו בטעות. אסור לי לשפוך בכוונה, אסור לי למלא את היין של ההבדלה, אם אני לא אשתה את מה שיפול אחר כך, יותר מדי, כן, משום שפע אתה שממלא הרבה, ואז יוצא לך, מי ששותה את מה שנופל על הצלחת, אז בסדר, ומי שלא שותה, אז זה אסור. אבל אם נשפך לך בטעות, מיץ ענבים, או לא יודע מה, לימונדה, או משהו בסגנון, יש נטייה לאנשים, נטייה תמועה ביותר, להתחיל עכשיו ללקק את ה... אני ראיתי את זה בעיניי לפני 6 שנים, ואני מקווה לא לראות את השנה הבאה, להתחיל עכשיו ללקק ולנחץ ולנגב ככה ולשפוך לאיזה קוס ו... במחילה, שטויות ואבנים. מעיקר הדין כדרכו, הרמב״ם כותב על הלכות תרומה, שאם חבית של תרומה שנשפכה, מטפח ועושה כדרכו. לא צריך עכשיו מה שכדרכו. וגם הוא אומר, אתה עכשיו פינית מגירה שיש בה סעורים של תרומה או מעשר, אתה לא צריך עכשיו להוציא את כל המגירה ולהתחיל לבדוק שלא נשאר איזה גרגל. הוצאת נורמלי, סבבה. זה מה שצריך לעשות. ובעצם, מעיקר הדין, או שתשאיר את זה על הניילון, תקפל את הניילון, תזרוק את זה כרגיל, או שתספוג את זה במפית, כי שעה שנים גם, אתה לא אוהב שיש לך שאריות עכשיו, ותזרוק את המפית לפח. הרב אליקים, העברתי את זה ביישוב, אז כתבתי הרב לבנון, אומר להספיק במפית וכן להניח אותו בפח שמיטה, פח שמיטה עוד רגע נגיע בו. כן, טיפה חומרה, אבל ממש לא צריך ללקק, לא צריך לאסוף כל טיפה וטיפה. להסתכל, אפשר לזרוק את הניילון כרגיל, אין שום מקור
לביזוי
הזה.
לא,
לא, הוא אמר לי את זה גם, זה... מה אני כדאי לנהוג בצד יותר חומר, הוא יראה לי את הרמב״ם המדובר. אם אין לך מפין לזה, אפשר את הניילון כרגיל. בסדר? אז בעצם אנחנו מדברים רק, אז מה זורקים לפח בסופו של דבר? שאריות משמעותיות שנשארות לי, שאריות של סירים. אם לקחתי יותר מדי לצלחת, אנחנו צריכים להגיד את עצמנו לא לעשות דבר כזה, ונשאר, אז גם את זה לפח, חצי תפוח שנשאר לי, דברים כאלה, אז אותם בעצם אנחנו זורקים. כל השאר, באמת, כדרכו, ואין בזה שום בעיה, זה בכלל לא כולה, כן? עכשיו, א', אפשר להשתמש בקולפן, מקלף, כל אחד לפי העברית שלו, כרגיל, אין בזה שום בעיה, למרות שזה כאילו מוריד קצת מהירק. ועוד נקודה משמעותית, זה שקדושת שביעית, מה שנקרא, נותנת טעם. הכנסתי בצל למרק, המרק קדוש בקדושת שביעית כולו. הכנסתי תפוח אדמה קדוש בקדושת שביעית לחמין, החמין כולו קדוש, הכנסתי, הקיצור, הכל, זה הופך את כל המאכל לקדוש בקדושת שביעית.
עכשיו. ממש כמו מייסר הרבר, אגב, שישים, בתבלין למשל, גם עושה
את הרבה... בתבליני כמעט לא יהיה לנו בדרך כלל את הזה.
זה
בצד, כאילו, פריט. זה לא עניין של בטל בזה. ברגע שיש לי משהו של קדוש בקדושת שביעית, הוא...
אתה
סעד
על האחד, הסיר, יש 80 ליטר, הופך את הכל.
שיש טעם כמו שאין טעם. שמענת, אתה שואל.
לא, זה
פנה. שכוייך.
אם זה לא טוב.
רגע, עכשיו מה קורה, עכשיו מה שקורה, זה הנפקמינה, זה הנפקמינה הגדולה בזה, שמרק זה בעצם שאריות נוזליות. עכשיו, שאריות נוזליות ושאריות יבשות, אם אני עכשיו אזרוק אותן ביחד, זה כבר לא הפסד בגרמה, זה הפסד בידיים. בסדר? אז אנחנו נגיע עוד רגע מה אנחנו עושים לשאריות נוזליות. בסדר? מה שאלת?
אם אני אזרוק את זה ביחד, אז
אם אתה שם נוזל שיש פה קדושה, אני חושב שאין פה קדושה, לדוגמה, לא יודע, זה רוטב על שניצל. אז זה לא אותו דבר, זה כן, זה מקום קדוש?
כן.
אם אני נניח, אני קורא לדוגמה גדר שכן, אני חושב את הקדום, את הטיפול יצא בפר או לפר שניצל?
קליפות שרויות למאכל אדם, קליפות כעיקרון, כן, בקדושת שביעית. יש כאלה שהקלו, רב אליה כמדומני הוא זה שהקל בזה.
קליפות רגילות לפח, לפח.
כן, אוקיי, רגע שנייה. לא, אוקיי. קליפות, הנה, טוב שאתה מנפיל לי קליפות, לא נגעתי בזה. קליפות, קליפות הם דבר כזה, מה שקורה בקליפות, מהרמב"ם פשטות, כל מה שקדוש, כל מה שהוא מאכל בהמה, ראינו שתבועה, זה מאכל בהמה, גם קדושה לקדושת שביעית. כלומר, גם אם עכשיו משהו לא ראוי למאכל אדם, אבל הוא ראוי למאכל בהמה, אז הוא עדיין קדוש בקדושת שביעית. ולכן כל הקליפות של, לא יודע, קישור או גזר שקילפתי או משהו כזה, חלקם ראויות למאכל אדם עדיין, חלקם כבר לא, ולכאורה זה קדוש. החזון איש מקל בזה, ואומר דבר כזה, העניין של מאכל בהמה זה משהו שמייחדים אותו לבהמה. לכן אם, אפילו אם זה ראוי, אבל אתה לא מתכוון לתת את זה לבהמה, לא חל, זה, לא חל על זה קדושה, ולעומת זאת הרב קוק מחמיר ועדיין אומר שזה קדוש בקדושת שביעית, אבל נראה בקליפות, יש לנו שינוי קצת, יש לנו קצת כולה בזה, וכעיקרון, אין בעיה לזרוק את זה גם לפח הרגיל. בוא נראה. בוא נראה שנייה, אני אדבר הרבה על פח שמיטה, בוא נבין מה, מה הרציונל שלו, ואז זה. אז הזכרנו, דבר ראשון, הנה בדיוק מה שזה. אנחנו מדברים על שאריות שראויות למאכל אדם. מה שראוי למאכל בהמה, אפשר לשים בפח כרגיל. מה בכלל הבעיה שלי לשים ירק קדוש וקדושת שביעית בפח הרגיל עם כל שאר הדברים של הבית? דבר ראשון, זה גורם לניוס. כלומר, כשאשר אני זורק לפח, בן אדם לא יבוא ויקח את זה בחזרה. אוקיי? רגע. לא ייקח את זה בחזרה. ודבר שני, זה הפסד בידיים. יש לי שם דברים אחרים. שכבר התחילו להירכב או משהו כזה, וברגע שעכשיו זה, לא יודע, ליפול, זה, אני גורם בזה הפסד לידיים. בסדר? המיוס, באמת, זה סברה שלא כולם קיבלו אותה, אבל, שוב, זה מתייחס רק למאכל אדם. לכן בעצם, משהו, מאכל בהמה, אין לי בעיה, אין לי את שתי הבעיות של זריקה לפח. למה? כי מבחינת הבהמה לא הפסדתי, וזה גם, יש חתולים בה. כלומר, אין להם בעיה לאכול מהפח. כלומר, המיוס הזה של זה שבעיניי זה, זה כבר לא רלוונטי, בעיני הבהמה לא. לא עשיתי שום הבדל אם עכשיו יש לי את הקליפה, קליפת גזר על השולחן, לבין אם יש לי אותה בפח, מבחינת הבהמה. אין שום שינוי. בסדר? לכן גם קליפות, אין צורך לשים אותם בפח שמיטה. פח שמיטה, הנקודה היא שבעצם אני גורם פה להפסד בגרם. אין לי עוד דברים, זה לא משהו מסריח, כן? יש אנשים, לאמהות יש טראומה מפחי שמיטה, כי הזבובים מתחילים לצוף שם, וזה משהו מסריח, וזה משהו שנראה טוב בתחילת שנה, ואז בהמשך שנה שם את זה כזה במרפסת כזה שאף אחד לא יראה וזה. זה לא אמור להיות משהו מסריח כעיקרון, ובטח שלא, וגם אם הוצאתי, לא ברור שאני עכשיו מציא את זה, כמו שהכנסתי את זה לאיזה קופסה. בסדר, אם יש לי עכשיו סרקתי תפוח לתוך הקוס הזאת, אני מוציא את זה, לא איזה מיוס. לכן קשה להגדיר שזה מיוס, עכשיו זה רק שאריות מזון יבשות, כי נוזליות זה יהיה בעיה, כי בעצם אני אעשה הפסד בידיים. מה?
גם תפוח שנוגע בגדר זה
להפסד, לא, להפסד, אוקיי, רגע, בואי נגיע ואז נראה את הדבר. הדבר הראשון, כדי שלא יפסד בידיים, לא נכנס אליו שאריות נוזליות. דבר שני, אני מפריד בין שאריות חדשות לבין שאריות ישנות, במקרה יש לי, עם איזה חציצה או איזה משהו כזה, כדי שזה לא יהיה הפסד בידיים. להגדרה של שאלות חדשות ישנות, זה בעצם, אני לא צריך להפריד בתוך הסעודה שלי. כלומר, אם אכלתי עכשיו סלק, ועכשיו אכלתי בננה, ולבננה לוקח פחות זמן להירכב מאשר סלק, אני לא צריך להפריד את שניהם. אכלתי את זה ביחד, זה אין בעיה לשים אותם ביחד. ככה עולה מכל הפוסקים. שאריות ישנות זה בעצם שאריות, תלוי בעונה. כלומר, יש לי בקיץ, זה ממש שאריות של אתמול כבר, בחורף זה יכול להיות כבר כמה ימים, משהו שכבר התחיל לעבור איזה תהליך של ריקבון, ובעצם אז יש לי את הכלי הזה, יש לי סקית בו, שאריות התחילו נרכבות, וברגע שזה התחיל לרכב, אז בעצם מה שקרה, היה פה הפסד שנוצר בגרמה, וזרקתי את זה לפח, אפשר לשים רק סקית אחת, לא צריך לשים שתי סקיות, וכמו שציינתי, לא צריך למייץ סוגי אוכל. יש עוד אופציה, שהיא גם לכתחילה, וככה גם היה יחסית נהוג פעם, כל דבר להניח בסקית ולזרוק אותו לפח ישר. לא חכות שהוא עכשיו ייפסד. זה הרב עליון שנחלץ לעזרתך. אין גם הפסד בשאריות שעומדות להיזרק, ועל בסיס זה, זה גם מה שאמרתי מקודם על השאריות של התפוח. כלומר, הרב עליון שאומר, זה עתיד להיזרק, זה רגיל להיזרק, אין בו עכשיו עניין של הפסד, זה לא נקרא שהפסדתי בידיים. אבל אם אני מערבב, אבל שאריות, אז כן גרם, שניהם עומדות להיזרק, אבל אני גורם את ההפסד בידיים, בסדר? ככה רב אושר וייס ככה טוען, הוא טוען שההפסד הזאת של הפח שמיטה הובילה ליותר בעיות מאשר יתרונות, ככה הוא טוען, בתוקף כדרכו. אבל הנקודה של ההפסד וגם הנקודה של הזמינות, כלומר, בסופו של דבר, עכשיו לתפוס כל דבר, כאילו להתחיל עכשיו כל שאריות, לפתוח סקית סנדוויץ' וזה, זה גם איזה מורכבות. אני חושב באופן אישי, מאוד תלוי מה יותר נוח למשפחה. בסדר? יש משפחות שישמעו את הפתרון הזה ויגידו כאילו עכשיו השתגע, עכשיו כל דבר אני מכניס, עזוב אותי. עדיף לי למשהו לזרוק ופעם ביום לקבץ את הסקית, להניח אותה בפח הרגיל. בסדר?
מותר לקבץ, נגיד,
אתה
ארוחה ואתה חלשים את הסקית לזרוק
בפח? כן,
כן. למרות שאתה
מעבב את זה לגרום לביוס
כבר
בתת סקית. כן. אני דיברת רק על... אני
נוזל
ממוצעים, נכון? מה קורה עם תפוח אדמה במרק?
לא,
זה מגיע.
לא, תפוח אדמה במרק אמרנו, זה הוא מוגדר כשאר נוזליות, אם זה לא היה ברור. בסדר? לא, אכלת עכשיו בצלחת, אכלת חמים, ואכלת לידו סלט, בסדר, זה נכון שאתה לא מערבב לגמרי, אבל בסדר.
אם אתה שם את זה לסקית, זורק לפח, אתה...
הנקודה המרכזית, המיוס הוא סוגריים. הנקודה המרכזית שלי זה ההפסד. זה הנקודה המרכזית שעליה מסתכלים. בסדר? זה הנקודה המרכזית שעליה מסתכלים.
אתה אמרת,
ההפסד, למשל,
בהמה
עכשיו
תוכל
או לא תוכל,
נכון?
זה בשאריות של שאריות למאכל בהמה. שאריות שאריות למאכל אדם, אז
יהיה. טיפה של
אבטיח.
אולי באמת,
אם אתם... לא.
מין אחר, זה באמת...
בסדר, זה הטיפה של אבטיח. זה משהו שהוא רואה למאכל בהמה. בסדר, זה לא משהו ש...
אני שואל, אבל האם ההפסד, אתה אמרת שמיוס זה לא גדר.
לא הפסדתי, ההפסד, בוא נגיד זה ככה, ההפסד זה בחפצה ומיוס זה בגברה, בסדר? מיוס זה אני מסתכל על האוכל, אני אומר וואי גועל נפש, הפסד, מה קרה באמת לסלט, לעגבניה? יש לי עכשיו עגבניה צמודה לסלק, העגבניה נהרסה, אובייקטיבית היא נהרסה,
כן, כן.
מה נהרסת?
יבוא לעכשיו בעל חבבים.
ברגע שעשיתי את זה, הלך אתה?
אם יש לך בצלחת חמין וסלט, אתה לא תיגע בסלט אחרי, זה יארס.
זה מיוס אבל, אני לא תיגע. אז מה זה יארס?
לא, מה זה זה? אם הפסדתי, זה לשפוך מים, לזרוק סלק לתוך מים, לתוך איזה מרק, ברגע ששמת אותו, הוא נהרס. אבל בדברים יבשים, זה לא משהו...
נהרס אתה לא תיגע בו, אבל נכון?
לא קשור אליי אם אני לא אגע בו, הוא נהרס. הרסתי אותו.
מה
נהרס? מה?
יש
פה טעם
של
משהו. הוא
איבד
את המשמעות שלו.
גם אם תפוך את המשהו של הצלב, הוא הופך את הטעם של הצלב.
הוא יהפוך אותו? לא, הוא יהפוך אותו, אבל אני כשאני הרבבתי את זה ברגע זה עכשיו נוצר איזה הפסד, אני לא חושב.
זה לא הפסד בעד.
הנקודה היא באמת, כלומר, ברגע שזה אפילו, זה יכול לקחת, כלומר, זה גם, ההפסד בידיים, הגרם הזה, זה לא עכשיו, זה אפילו מספר שניות, מה שנקרא, כן? כל עוד זה לא אני באופן ספציפי עשיתי את זה, זה בסדר. אוקיי? אז אני אומר, שוב, הדברים האלה זה באמת תלוי משפחה, שתיהם, זה ממש מתחילה. אבל נגיד בישיבה, נגיד בישיבה, זה לא רלוונטי, בסדר?
למה?
כי אני לא יכול עכשיו לחלק סקיות לכל תלמיד ולהגיד עוד תשים את זה. אני יכול לעשות כלי מיחד.
למה
אתה יכול
לעשות שסקית זה לרחת לכל ה...
לכן זה כלי שמיטה.
זה הפח
שמיטה. לדוגמה, בסדר? אם אתם עושים אירוע, יש לכל מי שיש לו אח פה, שיהיה בר מצווה או חתונה או משהו סיבור, תלות בקדושת שמיעית, אז כאילו...
מה
הם עושים? נוזרים במקרה הזה, ובבית זה הפתרון שאפשר לעשות. על נוזרים, פשוט לקחת את המרד, לשפוך אותו לתוך סכין, לקשור אותה ולשים בפח. זה הפתרון הכי... אלא אם כן מישהו רוצה גם לעשות, להקדיש פח גם לכלי לנוזרים, אבל זה יותר מורכב. בדוגמה פה בישיבה אני שובר את הראש מה לעשות עם זה, כי יש כל סלט ירקות פה הוא נוזל. בסדר? סלט מלפפונים מן בצל הוא נוזלי, מרק הוא נוזלי, עכשיו, ולערבב שעיריות נוזליות זה גם הפסד בידיים. מרגע שעברתי את זה, כאילו, זה הפסדתי, כן? זה, אז כאילו, אתה לא יכול לעשות פח נוזלים כל מיני סוגים. זה גם הפסד בידיים. אז פה באמת, בישיבה, נראה, תגלו אחרי ראש השנה מה קרה לזה.
אבל אנחנו מדברים על הטלפון המזל
כמזל. לא, כי הוא מלא ב...
אבל
הוא חושב
שלקח אותו עכשיו.
לא, אני מתכוון בישיבה, התכוונתי לשערת גסטרונום. זה עיקר הקרוש, מי שיש לו איזה תובנה שגיד. כשדיברת,
שמעת העניין
של הבעיות
היא
לכאורה אצלנו
בידיים,
אבל
גם
פח
שמיטה
שלמשל
לא פעילו
את האחראים. אז
זה בעייתי לזרוק
אם לא
הפרדתי.
למה לא?
כי אחרי יומיים, אחרי יום,
לא מגיעים, עכשיו קצת זרקתי, זה לא שעכשיו, אתה אמרת כמה שניות, זה לא בתוך שנייה אחת, שאני בכמה ירקות רגובים, זה עכשיו מסריח, צריך לשאול איתו איזה תקופה של איזה שעה, כדי שזה מסריח.
בוא נראה משהו, קצת. אני אומר, אני כבר הייתי אומר, אתה מפליק אותו בדרך לפח עצמו. גם אז אתה...
רגע, אז אולי אני אדייק, אז מה שאמרתי בקודם, בואו נראה.
פח
אוקיי, אז צדקתי, כאילו, כן, אז בואו נדייק. פה אנחנו לא מערבבים באותה שקית, בסדר? כלומר, בכלל, כן, כל מין בפני עצמו, והנקודה היא שהגרם מספסד, כלומר, הרי אמרנו רגע זריקה לפח היא בעייתית, כן? אז הרב יושב אומר, בסדר, אין בזה איסור, ואין בזה איזה גרם מפסד, הוא כן יאסור, אבל כן יזרוק את זה ללא סקית, כי בסופו של דבר זה ממש איזה הפסד בידיים. הוא מתיר גרם מפסד, הוא לא מתיר הפסד בידיים. גם הרב אליושב יגיד שלזרוק לפח ישירות, זה כן הפסד מוחלט. כלי שביעית, הפוסקים לא הצריכו להפריד בתוך אותה סעודה. בסדר? תקשו עליי שאולי זה כן ידוע, זה כן איזה ערבוב מסוים, אבל אין, לא ראיתי אף אחד שבא ואמר, כאילו אפילו ציינו במפורש, שאנחנו לא מתחילים לדון טוב וסלק לוקח לו שלושה ימים, וכאילו כן, כן ביחד, אבל
כנראה...
לא, יכול להיות באמת אותה סברה, שזה כאילו, לא, גם עניין הזה, וגם בסופו של דבר, אותה סברה שכאילו, זה כן משהו כמו שדיאקת, שזה כן משהו שקצת, שמתרחש. זה לא אכפת לי מתי הוא מתרחש, אבל הנקודה שלי שברגע החיבור שלי לא הרסתי את המלפפון או את ה...
בבית
בישיבה אנחנו
בקסטרונומים. בחיים בישיבה,
לא, ב... נוזל אמרתי, נוזל זה בעיה, כי נוזל זה ממש אפשר בידיים. אם הרבבתי סלט עם מרק, הנוזל של המרק ושל הסלט התערבב ביחד, ברגע זה הרסתי אותו. אבל בירשות זה נכון. פה בישיבה אני תקוע עם שירות מזמין.
למה זה לא נשאר לעשות את זה
כרגיל? כאילו, אם נשאר כרגיל, אבל אני מדבר שנשאר חצי, שליש גסטרונום. זה שאריות משמעותיות, זה לא שאריות שרגילים לשתוק, זה שאריות שרגילים לזרוק לפח ואז לשתוק.
שאריות כאלה זה...
לא, זה לא...
הנוזל עצמו, אתה לא שומע את השאלה שלי. כי זה יחסר בידיים, לא בטח.
אבל אמרנו שגם על
שאריות
שמור לשמור
לשמור לשמור. שאריות שאירויות הם מאכל בהמה ולא למחר.
זה לא
שאתה
מסתכל על
תורות,
זה
לתוך
שם. הנוזל
של
הסלט המלפונים
הוא
קצת יותר גדול, למרות
שהוא לא
העיקר... כן, כן.
לא מסנן
את זה משהו. אני לא יכול? מסנן ולשפוך את
המים,
ואז... לא, כי יש בהם טעם. לכן עוד משהו, מי סלק. סלק, לבשל סלק, המים קדושים קדושות שביעית. כן, אבל זה דוגמה, זה מציין...
אף אחד לא זה דוגמה.
אפשר לשתות את זה, יש כאלה הרבה ששותים. הרבה ששותים, אפשר להשתמש בזה, גם האשכנזים אוהבים את זה. אבל כעיקרון, נגיד תפוח אדמה לדוגמה, המים שלו לא משתבחים. בסדר? אז הם לא קדושים קדושות שביעית. הנקודה שבעצם נתתי איזה טעם במים, אוקיי, אז זה בעצם, אמרנו, רק שאריות שרואים אותי לאכל אדם, ואחרי כל מה שעלו לפני רגע, נגיד, נשאר לי, המי סלק האלה, אם אדם רואים אותי מאכל אדם, אני חייב להתייחס אליהם. כלומר, מאכל אדם, אני לא מחויב לגמור את כולו, אני יכול להשאיר אותו שיפסד מאליו, אני לא יכול לזרוק אותו כרגיל. מאכל בהמה, אני יכול גם לזרוק כרגיל. נקודה משמעותית, שהאכלה לבהמה, האכלת שאריות לבהמה זה מותר, אבל אסור לתת להם את זה ישירות. לא ניכנס עכשיו להלכה בדיוק מדוע, אבל כל מה שקדוש בקדושת שביעית, אני לא יכול לתת אותו ממש לבהמה בפנים. כלומר, אם יש לי לול או משהו כזה, אני יכול לשים לו אותה, לשים להם אותו בצד, אפילו אם יבוא מיד לאכול. אבל אני לא יכול לזרוק עליהם משהו שקדוש בקדושת שביעית או משהו כזה. לא משנה מה. מה?
גם שציפורים.
אמרתי, אפשר להכיל, אבל צריך לתת אותו במרווח. מה שקדוש בקדושת שביעית, כמובן, כן?
אם יש
להם
בלי של אופן, שזה
הכי שלהם. אתה עושים
את זה שם?
לא, זה קצת, הבעיה של להכיל בהמה זה כאילו ממש, כלומר זה ניתן, משהו שקדוש בקדושת שביעית ניתן כעיקרון לבני אדם לאכול. כן, אבל התייחסתי לדעו, רגע. נראה, אם הגעתי בזה, שנייה אחת. כמדומני שלא, אבל אני לא זוכר עכשיו זה, אבל... אבל שאריות, הרבה פעמים דברים, אנשים אוספים פה אורז, זה לא קדוש בקדושת שביעית, אבל סתם איזה... קישורים או לא יודע מה, מביאים את הרנגולת כל דבר, אז צריך לתת את זה במרחק מהבהמה. בפשטות זה מאכל אדם, אבל זכור לי גם מאכל בהמה, לא רוצה את זה.
אבל אורי לא קדוש?
ספציפית, כי הוא מוגע בכל. אתרוג.
לחם,
יש 12 תחנות קמח בארץ. הם השתמשו ביתר מחירה או ביבול שישית. רוב הקמח הוא לא מארץ. רוב הקמח הוא לא מארץ. 90% הוא לא מארץ. כלומר, לזה, הבעיה היא מצות. מצות הם כן מארץ.
לא, גם
קמח
הוא לא מארץ.
מה? קמח מנה
שהוא לא
מארץ. כל מה שהוא לא מארץ הוא לא קדוש, הוא תשבשבית.
לא.
קמח
שהוא כן מארץ.
נו.
מדבר
לומד על להעביר נוכרי, בפסח איך הוא יכול להתחנן כאילו אנחנו רוצים לבחור, או סתם מאפייה שאתה רוצה לבחור, נוכרי, בפסח, מה אתה עושים? אני מסתכל. זה מעניין, אני לא חשבתי עליה. כאילו לחם לא נמצא כזה שהוא תשעת שביעית. היתר מחירה, מה שנגעתי, היתר מחירה זה חומרה, כלומר, כאילו, זה לא מעיקר הדין, זה לדעות בו כדי, כדי שהוא קדושת שביעית. הרב יותר כותב שכל מה שאפשר להחמיר ביתר מחירה, אז אנחנו מחמירים. אז ככה הוא כותב, אבל בפועל...
מה יש למה? שמדע
לדברים של האחרים, דברים מאוד צריך? לא, לא מעיקר הדין כל כך. למה יש למה? במוסדות, כאילו, בפרטי לא. נגיד במוסדות, אחרי משבוע הבא, הכל מוגדר לי כמו שבתשעת שביעית, ואני הולך לטעות שלט, היום זה הגיע מאוצר בית דין, או היום זה הגיע מאימון שישי.
לא, אבל אתה אומר, מה קדוש, מה
קדוש? ירקות פירות צלח, אני חושב.
תרשה
ירקות לפני אחרי הפולוגוס. כן. שוב, כי לא ראינו, אין בעיה לדאוג קדושת שביעית במשהו שהוא לא קדוש בתשעת שביעית.
לא, אין
לך בין. טוב, אני אצלם מה הפחלית.
שוב, זה לא הפסד בידיים, זה הפסד. אתרוגים, שימו לב, הם מאוד רלוונטי לימים אלו. אתרוגים.
אבל לא לדאוג, יקטו
לנו בכל מיני. אתרוגים, פירות, אדר, לימון, בואו נראה גידולים שונים, איך אנחנו בעצם מסתכלים על זה, ובסוף פרחים, עוד רגע. אתרוג, אז יש לנו מחלוקת רמב"ם בשאר הראשונים, וגם בה אנחנו מחמירים לשני הצדדים. הרמב"ם פוסק שאתרוג, נקרא גדל על כל מים, דהיינו הוא כמו ירק, הוא הולכים בו בתר לכיתה, ובגלל שהוא כל הזמן צומח מהמים, שאר הראשונים מסתכלים על אתרוג כמו פרי רגיל, שראינו שזה חנתה, נפילת הפרח יותר מדויק בשבילם. אנחנו מחמירים כשניהם, ולכן הנפקמינה שלנו זה ארבעת המינים. באתרוג זה הדבר היחיד של קדוש וקדושת שביעית בארבעת המינים. בפשטות גם הדס היה אמור להיות עוד רגע, עוד נראה שהדס גם לכאורה היה אמור להיות כזה של קדושת שביעית, אבל לא נהגו ככה. ולולב, סוגיה מפורסמת, שמהלולב הגמרא אומרת לכאורה שהוא כן קדוש בקדושת שביעית. אבל למה קדוש בקדושת שביעית? כי מטטים בו את הבית. הגרשה זוהר בך אומר שבימינו לא נהגו לטטא כל כך בבית את הלולבים, ולכן בימינו השתנה הדין הזה. אבל אתרוג הוא קדוש בקדושת שביעית בכל אופן, ולכן הנפקמינה, אם אנחנו מחמירים כשניהם, אז הנפקמינה היא כזאת, שאנחנו כדי שהאתרוג שאנחנו ניטול בעוד פחות מחודש, כדי שהוא לא יהיה קדוש בקדושת שביעית, אנחנו חייבים לקטוף אותו עכשיו. ברוב השנים זה מה שעושים, אבל תמיד יש לנו לקיטה לאחר ראש השנה, וזה אתרוגים, מה? בדרך כלל כותבים, רוב האתרוגים שנמצאים בשווקים, כתבו אותם באלול. תמיד יש גם לעשרת ימי תשובה, ואפילו המחמירים האלה שממש רוצים את השיא הטריות, עושים את זה גם אחרי כיפור, אבל זה נדיר. בעוד שלושה שבועות, אנחנו נראה בשוק אישורים על זה שזה יבול שישית. כלומר שלקטו אותם גם, לקטו אותם בפועל, עכשיו בחודש אלול, ולא אחר ראש השנה. הבעיה שזה יהיה קדוש בקדושת שביעית זה איסור מסחר. זה הבעיה שלי, שאסור לי לסחור בפירות שביעית. בשנה השמינית אנחנו נקנה קופסאות, כי בעצם אם אנחנו מחמירים כשניהם, גם אם אנחנו ננקוט בשנה השמינית, עדיין זה יהיה קדוש בקדושת שביעית כדין שאר הראשונים, שאומרים שזה חנתה, ולכן בכל אופן זה יהיה קדוש בקדושת שביעית, ולכן מה שעושים כדי לפתור את איסור מסחר, אז בדין זה בתי, בדין ממונה, כאילו כל אחד, כל שלושה מוגדרים כבדין, למעשה, ואורזים אצל קופסאות, ואז אתה לא קונה את זה, טוב, בסדר, זה להמשך. בסדר? אז לכן השמיטה, לכן... ככה בפשטות, יש כאלה שעל זה יראו. יש כאלה שאמרו, רב שטרן הוא כותב שאתה חייב שמישהו יבין באוצר בית דין בכלל, אתה צריך להבין בכלכלה, אתה צריך להבין בזה, אתה צריך להבין בזה, להכיר כאילו קשה, אבל בפועל, בפשטות זה כל שלושה.
זה לא
הזק לעצרות,
אבל
אתה
תקטור בכל זה,
ורוצה את... מה, המשמוש של זה? שאלה יפה מה שאתה שואל, אבל בפועל שימוש כרגיל אמור שזה בסדר, תסתכלו על זה כבסדר. כלומר, משמוש שלו, אתה צודק שצריך פחות, בוא נגיד ככה, זה המזל של זה מוכר בקופסאות, אי אפשר עכשיו להתחיל למשש ולהתחיל להנמיס את זה. בסדר? מי שכן רוצה לבחור את רוב בשנה השמינית, אז בדרך כלל הרב מורשטיין יש לו איזה חיבה לזה, אז הוא... עושה מחירה של אתרוגים פתוחים, כי הוא מוגדר כעושה כבית דין, ואז הוא מביא את זה כפתוח, בסדר, אבל זה, תזכרו לי עוד שם. פירות אדר?
יש דבר כזה שהאוצר
בית דין כאילו, הם מוכרים אתרוגים? כן, אבל זה בצורה מסוימת. כן, כמו אוצר בית דין רגיל, כמו שמוכרים...
לא,
אני
חושב אם אוצר בית דין מוכרים אתרוגים, או שזה יהיה רק במדיים פגעת הרגיל?
יכול להיות ש... לא, במגדר המחיר בדרך כלל. מוגדרים
המחירים.
בערך. נכון, בערך. אבל מצד ההלכה אין בעיה. פירות אדר יש מחלוקת האם משווים את זה לאתרוג או לא. לרב קוק יש הסבר, הוא הלך לבדוק בפועל איך איך צומח פירות אדר וזה. יש לו הסבר שם למה אין מקום להשוות את זה לאתרוג. יש לו כמה הסברים שם למה זה לא דומה. ובפועל... גם בגלל הסיבה הפיזית שזה לא רלוונטי, וגם בגלל הסיבה הלכתית, מסכים בסוף שזה חנתה, כלומר גם פירות הדר, תפוז וכו', זה חנתה ולא לקיטה. לימון הוא כעיקרון כמו אתרוג, מחמירים כשניהם. הגרשה זו ירבח, הוא סובר כמו שער פירות, למה הוא סובר שער פירות? הוא אומר שהרמב״ם כתב רק אתרוג, ולימון היה ידוע בזמן הרמב״ם. אם הרמב״ם אחר לצנזר את המילה לימון, כנראה היה לו סיבה, ו... זה תקף רק באתרוג. עצי סרק, לא משנה למה אתה משתמש בהם, אין בהם קדושת שביעית. זה לא, קדושת שביעית לא מבטלת את איסור המלאכה, כן? צריך לזכור. כלומר, איסור מלאכה, איסור זה, אסור. קדושת שביעית, אין בזה. פרחים, מה קורה בפרחים, מה קורה בעצי תבלין וכולי. אז החלוקה היא בעצם על פי הריח, ועל פי הריח שלהם. דבר ראשון, ודאי, כל משהו אפשר גם לאכול אותו, פרחים ריחניים שגם אפשר לאכול, אז הם כמובן קדושים. אם הם רק ריח ללא טעם, כלומר אי אפשר לאכול אותם, לא אוכלים אותם, אז הם קדושים כעיקרון, הליקוט יוסף מקל בזה. ואם אין בהם ריח, אז אין בהם קדושת שביעית. הנפקא מינה של קדושים וקדושת שביעית זה פשוט לא להפסיד אותם, כלומר לתת להם להירקב מאליהם, לא לזרוק, לא לדרוק, לא לדרוך עליהם וכולי, רגע אחד. והערה חשובה, שפרחים לנוי, כל הפרחים לנוי שקיימים, הגרשת זאת אומרת, אנחנו מסתכלים, זה השימוש שלו עכשיו הוא לנוי, אפילו אם יש בו ריח, אין בו קדושת שביעית, כן? כלומר, יש לי עכשיו איזה אגרטל עם פרחים או משהו כזה, אפילו אם יש בהם ריח, הסיבה שזה אין נוי. אבל אם יש לי צרור הדסים עכשיו, שאני מריח בו ומברך בזה, אז זה כבר... עניינו הוא לא רק לנוי, וכן יהיה בו קדושה, קדוש וקדושת שביעית, אלא אם כן מכינים בזה. כנ"ל, ביחד יחד עם זה, איסור ספיחין בפשטות, הוא מוצמד לקדושת, לקדושת שביעית. כלומר, משהו שמעיקר הדין, משהו שאין בו ריח, אז אין בו איסור ספיחין. אבל בפועל, נגיד הקולה הזאת, בספיחין כן קצת החמירו, נפקא מינה זה מאיפה אתה קונה פרחים לנוי. אז מה שיוצא בעצם שבקניית פרחים, דבר ראשון, פרחים חד שנתיים, כן? אני חייב בהכשר, כי אני, בגלל איסור ספיחים. בסדר? למרות הגרשז, ופרחים רב שנתיים, אז אין לי, לכאורה, אין לי איסור ספיחים, ואין לי שמו ונאבד, אמרנו שמקילים, אז אפשר לקנות את זה גם ללא הכשר, אבל כדי לצאת ידי חובת כולם, אז כן הכשר. זה גם מופיע בלוחות. גם בלוח מופיע עד איזה חודש. בסדר, נגענו, אני חושב, בכל התמצית של הדברים.